שלוש שלמות, יסודות הנישואין, על פי תורת ישראל, עמוד 41, קנה עמידה לחסד אמיתי. אנחנו סיימנו את הפסקה הזאת, סוף סוף בשעה טובה. קנה עמידה לחסד אמיתי. באופן כללי, זו סוגיה גדולה. לא, זה לא היה משפט נכון. כל מידה ומידה, פה מדובר על חסד, כן, אבל כל מידה ומידה, הדבר הזה מאוד בולט, למשל בספר מוסר אביך, שמה שעושה הרב שם במידות הראייה, הוא למעשה מדבר על מידות. הוא לוקח את האמונה ומדבר על אמונה, הוא לוקח את הרצון, מדבר על רצון, לוקח ברית, מדבר על ברית, לוקח גאווה, מדבר על גאווה. זאת אומרת, הערך שבדבר הוא שעל ידי הבירור, הבירור השכלי, אנחנו למעשה מצילים את המידה, אנחנו מצילים את המידה מהשליטה של הטבע עליה. כן? לא שיש לנו משהו נגד הטבע. טבע המידות, יש בו גם יתרון. טבע המידות הוא בדרך כלל מתגלה, מתגלה בקווי אופי מאוד מיוחדים של טבע. עוצמה, זריזות, כן? ויטליות, חיוניות חזקה מאוד, ועוד כמה תכונות שהם קווי אופי של הטבע. יחד עם זה הטבע הוא עיוור. הטבע הוא עיוור במובן הזה שהטבע הוא לא יודע את המגמה. הוא לא יודע את המגמה. כן? הטבע, העיניים יש להם את הטבע לראות, אבל העיניים נשלטות על ידי טבע הראייה. וטבע הראייה הוא מסתכל, סקרן, הוא מסתכל. אולי אסור להסתכל. הוא מסתכל לפה, הוא מסתכל לשם. זאת אומרת, הטבע יש בו אמנם עוצמה כבירה, אבל הוא חסר מגמה. כמו הטבע בכללו. הטבע בכללו הוא חסר מגמה, הוא סגור בתוך מעגל. אדם נולד ומת. מה המגמה בדיוק בזה? מזה עלו הרבה שאלות אצל אנשים. מה אנחנו בעצם עושים פה? נולדים מתים, נולדים... זה אמת. על פי המבט הטבעי, אין תכלית. הכל מעגלי מאוד. טוב, את החתול זה לא מעניין, ואת הכלב זה לא מעניין. הם מתקפלים בפינתם כאשר הם מזדקנים והם מתים. אבל אדם לא יכול להשלים עם זה. האדם, אנחנו רואים שאדם לא מוכן להשלים עם השליטה של הטבע. הוא רוצה להמליך על הטבע, כן, משהו שנמצא מעליו, יוצר הטבע, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אבל אם נחזור לעניין שלנו, למעשה כל מידה, בטרם שהיא עוברת טיפול שכלי, כשאני מדבר על שכל, כמובן, לא מדבר על השכל של אוניברסיטת תל אביב, ולא אוניברסיטת בן גוריון, אני מדבר על שכל של בית מדרש, שכל של תורה. ממש אני לא מתכוון למוסדות כאלה. כן, אף איש ודאי, השכל הזה הוא שכל שיש לו תפקיד, כן? גם לשכל הזה יש מקום. אבל לא על זה אני מדבר. כי השכלים האלו הם שכלים שהם בעצמם באים מן הטבע. טבע לא יכול להציל טבע. אנחנו צריכים משהו שהוא מעל הטבע. השכל של התורה, כן, הוא שכל שמשקיף על הכל מנקודת מוצא של האמת האלוקית. וממילא, רק מכוחו אפשר להגדיר ולברר, כן, את תפקידיו של הטבע. מה עושים הכוחות הטבעיים? מה עושים עם כוח הראייה? מה עושים עם כוח השמיעה? מה עושים עם הטעם? כל הדברים האלו. כן, אותו דבר גם לגבי מידת החסד. חסד שהוא לא מטופל, חסד שלא מתברר מה קנה המידה האמיתי שלו, אפשר לטעות בזה מאוד, מאוד לטעות. לכן יש חשיבות עצומה לברר את קנה המידה לחסד אמיתי. מאוד דומה לדברי המסילת ישרים, כך הוא אומר בחלקי הזהירות למשל, אדם שרוצה להיות זהיר במעשיו, שניים הם הידיעות הצריכות לו, כך הוא אומר. אחת שידע מהו. הרע האמיתי שינוס ממנו, והדבר השני, מהו הטוב האמיתי שיבחר בו. כן? ואחרי שהוא יודע, יש לו קנה מידה של טוב ורע, אז הוא מסתכל על כלל המעשים. והדבר השני, הוא להסתכל על כלל מעשיו, לראות האם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. יש לך קריטריון. אם אין לך קריטריון, איך אתה יודע שהמעשה שלך הוא טוב או רע? אתה מונג על פי הטבע. אין לך שום קנה מידה. אתה נדחף, מוסט, כן? ומונהג על ידי דחפים טבעיים, זה יכול להיות יצרים, זה יכול להיות תאוות, כל מיני בלגנים, או אפילו תווי. אתה לא, קיצור, אתה לא בקטע. אתה צריך חישוב מסלול מחדש, בלי ספק. אנחנו צריכים קנה מידה. זה דבר מאוד חשוב, קנה מידה. כן? נקודת ייחוס. וקנה המידה, הוא חייב להיות קנה מידה כזה שבאמת הוא יכול להשקיף על דברים מתוך היתרון העצום של ידיעת האמת לאמיתה. ואין מנוס, חייבים להודות. קנה המידה הזה הוא התורה. הוא התורה. כן? בירור של תורה. אז נראה מה קנה המידה לחסד אמיתי. איך זה מוגדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל מיאמרו. קנה המידה לטוב ליבו של האדם הם החסדים שהוא עושה בצינה. אני לא רוצה להרחיב על זה שוב, כי אנחנו דיברנו על שתי שיעורים, או שיעור וחצי, כן? על העניין הזה של החסדים שהוא עושה בצינה. אני רק אזכיר במשפט וחצי שכל דבר שאדם עושה בצנאה, הוא עושה אותו מצד ערכו הפנימי והעצמי. כלשון המשנה, רבי אליעזר אומר, או אלעזר, אלעזר, נוכר, אליעזר, לא זוכר. עשה דברים לשם פועלם. תעשה את הדבר לשם פועלו. מצד עצם הפעולה, לא שום דבר נלווה. מצד עצם הפעולה. פעולת החסד כשלעצמה, כן, בת תמון הערך. לא צריך להוסיף לזה שום ערך נוסף. לא צריך קומפלימנטים, ולא צריך אישור של החברה. הפעולה הזו, כשלעצמה, יש לה ערך עצמי. היא לא תלויה בדבר. היא עצמית. כל דבר שאדם עושה בצנאה, זה מוכיח שהוא עושה את הפעולה מצד עצמה. כל דבר שאתה עושה בחדרי חדרים, זה הדבר שאליו אתה מחובר. אתה מחובר אליו באמת. כן? אנחנו מאוד משתנים הרבה פעמים. כן? ממצבנו במקום סגור שאנחנו לבדנו, איך אנחנו מתנהגים שם? להתנהגות שאנחנו מתנהגים ברגע שאנחנו עוזבים את הבית ויוצאים לחברה האנושית. דברים משתנים, נמתחים קצת וזה. כן? אפילו הבן איש חי אומר דבר מדהים. לא הייתי רואה אותו, לא הייתי מאמין. הוא אומר, מבחינה זו צריך לדעת גם לנצל זה לפעמים, את העובדה שבחברה אנחנו מתנהגים טוב יותר, או מרשימים יותר, מעשים טובים וזה. בן ישחי אומר שכדאי לנצל את זה. איך מנצלים את זה? הוא אומר, תזמין לביתך אנשים. תזמין לביתך אנשים בסעודות, בסעודות שבת. למה? כאשר אדם מזמין לביתו אנשים, הוא מתנהג יותר יפה. מתנהג יותר יפה. וכן, להשתמש פה באמת בראשם החברתי כמעין מנוף, כדי להתנהג יותר יפה. כשאדם נמצא לבדו, אותו אדם שנמצא לבדו, ההתנהגות שלו היא תחת לכל ביקורת. הוא לא דורש מעצמו שום דבר, שום מתיחת פנים, שום מאמץ. אבל שיש אנשים, אז הוא, כן, תרצו לשתות, כן, כן, מה שלומכם, זה, כן. הוא זה, אומר, זה דבר תורה אפילו, כן, נחמד כזה, כן. זאת אומרת, קצת, קצת מתיחה, קצת, לא נורא, כך אומר הבן ישחי. זה קשור לעיקרון שדיברנו עליו, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. כן, אבל בעיקרון, כל דבר שאדם עושה בצנאה, הוא עושה אותו בינו לבין נשמתו. בינו לבין אלוקיו. כמו אדם ששותה כוס מים שהוא צמא, זה בינו לבין הטבע הפיזי שלו. הוא לא מזמין חצי עולם לראות איך הוא שותה. זה בכלל לא מעניין. הוא מסתפק בעצם עובדה שבעצם השתייה הזו, עכשיו הוא יוצא ידי חובת הטבע שלו. זה בינו לבין טבעו. הוא שותה. הטבע משדר עצמה. אני שותה, ממלא את החוק הטבעי. הכל נשאר במערכת הסגורה, השתייה. הפעולה הזאת היא נמשארת במערכת הסגורה שביני לבין הטבע שלי. ואם מישהו יבוא ויגיד, וואי, זה יופי, אתה שותה, אני חושב שהוא משוגע. גם אם אני שותה יפה. מי זה מעניין? עיקר שתיתי, מה זה? כן? זה רעיון של צנאה. שהדברים נעשים, כן? כחלק משיח פנימי, שהאדם בעצם משוחח עם נשמתו, עם העולם הפנימי שלו, עם עולם הערכים הפנימי, ומתוך כך הוא עושה את מה שהוא עושה. לא צריך שום סיבה אחרת, בנימוק, בהצדקה אחרת. אז כל דבר שאדם עושה בצנאה, כן? נקרא איזה עוד פעם, קנה המידה אמיתי לטוב ליבו של האדם, הם החסדים שהוא עושה בצנאה. לאדם מתחסד עם זרים יותר מאשר עם בני משפחתו, יש בעיה רוחנית רצינית, ועליו לפשפש היטב מעשיו, כלומר מה שנקרא שינוי ערכין. כן? אדם שמשנה את הסדרים, כן? כמו שאנחנו רואים פה, הוא בעצם יוצר שינוי ערכין, מה שנקרא, הופך את היוצרות. הופך את היוצרות. עושה את התפל עיקר ואת העיקר תפל. כן? תפל עיקר, הכוונה היא את הנוכחות שלו כלפי זרים, הוא הופך לעיקר. זה מרכז הדימוי העצמי שלו. ואת העיקר הוא הופך תפל. את אותה זירה, ששם באמת הוא מבטא את ערכו האמיתי של החסד, וזה הוא מזלזל בזה, זה לא חשוב. והולכת, נוצרת פה דמות לאט לאט, כשאנחנו עושים את התפל לעיקר, מדגישים אותו יותר למידה, ממילא, לאט לאט התפל נהפך לטפיל. כן? ברגע שלוקחים את היוד מהעיקר ומעברים אותו לתפל, עושים את התפל עיקר, היוד עובר לתפל, אז התפל נהפך לטפיל. כלומר, זה שאת כל מן, למה זה נהפך לטפיל? כל מן אתה מחפש את תשומת הלב של החברה. אז אתה נורא תלוי בחברה, אתה, רבי ישראל סלנט אומר, שאין לך מקבץ נדבות גדול יותר מבעל גאווה. כן? כל הזמן הוא צריך את האישור של החברה, זה אדם מומלל, תחשבו על זה. כל מה לחפש את המבטים של אנשים. זה דבר קשה ביותר, אתה תלותי בצורה בלתי רגילה. כן? ממש, אין לך שום יכולת להפיק הנאה ותועלת, מידה לדמות שלך, אתה כל הזמן מחפש, כל הזמן גירויים סביבתיים שרק יאשרו את הקיום שלך. ואז התפל נהפך לטפיל, והעיקר נהפך למה? שלוקחים לו את היוד? לעקר, כלומר, באותה זירה, בתוך הבית שלך, ששם אתה אמור לזכות באוצר הגדול של יראת שמיים, כל זה נהפך הקר. מבחינתך זה לא מגדל כלום. זה קרקע הקרה, זה שדה בור שלא גדל שם שום דבר. אדרבה, המציאות שלך בתוך הבית, בצניעות, היא נתפסת בעיניך כמציאות חסרת משמעות. מה אני אעשה פה? אין פה שום אדם שיראה את מעשיי. מה? המקום הזה שווה בכלל. הוא נהפך הקר. יש לו בעיה רוחנית רצינית. זו לא רוחניות, בקיצור. יש לו בעיה רוחנית. זה לא רוחניות. רוחניות, המושגים שלה, כן? התוכן שלה, התכנים שלה, הדגשים שלה, הם שונים בתכלית. רוחניות, כמו שאמרנו, זה עבודה מול האמת. זה עבודה מול הנשמה. זה עבודה מול ערך של דברים, מול עצמיות של דברים. לא מול הקליפה שלהם. אנחנו לא אוהבים פוסלים עכשיו. זה לא שעכשיו אנחנו מרגע זה נפסיק לעשות מעשים מול החברה. כן? לצורך העניין, אני אלך ללמד עכשיו מאחורי מסך, כן? אנשים שלא מכירים אותי בכלל, ואני מאחורי מסך, ואני אדבר מאחורי מסך שלא יראו ולא ידעו מי המדבר. לא זה הכוונה. העניין הוא מה הכוונה שלך. כך אומר רוחות צדיקים, מידת הגאווה, שהוא מדבר על הגאווה החיובית, שלפעמים יש מקום להדגיש ולהבליט מעשים שאדם עושה טובים, כדי ללמד את הסביבה, כדי, אני יודע מה, לעורר אחרים למעשים טובים, כן? השאלה היא איפה הכוונה שלו. ואם כוונתו היא לשם שמיים, אף על פי, כך הוא אומר, אף על פי שנראה הדבר כמו גאווה, זה טוב, כך הוא אומר. אף פי שנראה כמו גאווה. אז אנחנו לא באים לסוות את המעשים. אנחנו אומרים שגם כאשר אנחנו עושים בתוך ההמון, לא ניתן לרושם החברתי להניע את המהלך. כן? לא, לא ניתן. אגדלך ברופחת ואיך יצאו? אגדלך ברופחת ואיך יצאו? מה המשך? מה? מה, מה? ועודך ברוב? בתוך קהל, או, בתוך קהל לך, צור לרומם. גם שאני נמצא בתוך קהל, כך אדם צריך לומר לעצמו, גם שאתה בתוך קהל, צור לרומם. רב אליהו, שהיו ככה עושים לו כבוד, הרב אליהו זכר צדיק לברכה, שהיו עושים לו כבוד, היה מגיע למקומות, זה היה עושה ככה עם האצבע, כלפי מעלה. כלומר, זה כמו איזה קבל הרקה. הוא היה מעביר את זה למעלה. הספיקה לו התנועה הזו כדי לעורר את המחשבה שבעצם, מי אני? הכל למעלה, הכל למעלה. כמו בן שדואג להוריו, אין להם כסף, אז הוא הולך לעבוד, ואת כל הכסף הוא נותן להורים. אז ככה, הצדיקים, שהם מקבלים כבוד, למי מעבירים את זה? אליו ישר. תשבחו אותו. כך מסופר במדרש על אברהם אבינו, כאשר היו בני אדם נכנסים לתוך אוהלו, ושותים ואוכלים, היו רוצים ככה להגיד, גבר, גבר אברהם. הוא אמר, תברכו למי שאמר ויעולה. מי אני? מה אני? תברכו. תברכו לשם. כן? זאת אומרת, בתוך קהל וידע. גם בתוך קהלך צור לרומם. כן? זה מדרגה, זה נכון. צריך הרבה זריזות מחשבתית כדי לרתק את המחשבה לחשבון של לשם שמיים. צריך זריזות, צריך גבורה, צריך כוח, כדי באמת להישאר קשור למחשבה הזו. להישאר קשור למחשבה. כן, וראינו, עשינו פעם תרגיל וראינו שיש דברים שצריך מאמץ מחשבתי מאוד גדול כדי להפנות את המבט אליהם ולא להפנות את המבט למקום היותר מושך. כן? אחרי שאמרנו פעם, אני מראה את הכוס ואני אומר לכם עכשיו תרגיל, לא לחשוב על הכוס הזו דקה. טוב, אני כבר מניח אותה ואני מבקש עכשיו לא לחשוב על הכוס דקה. לא לחשוב. ניפגש עוד דקה. אבל לא לחשוב. בסדר? קשה. לא פשוט. כן? לא פשוט. מתי אנחנו נצליח להתנתק מהמחשבה על הכוס? לחשוב מחשבה אחרת. שתהיה מספיק חזקה. כן? מספיק חזקה, מספיק מושכת, מספיק מרתקת, ונשכח מזה לחלוטין. ככה דברים עובדים. אז לפעמים שאנחנו נמצאים בתוך חברה, אין מה לעשות, אנחנו עושים מעשה טוב בתוך חברה, אנחנו צריכים כוח גדול להפנות את המחשבה שלנו ממחשבה של גאווה, של מה יאמרו, למחשבה של אני את חובתי עושה, חובתי כלפי נשמתי, כלפי אלוקיי, כלפי האמת. זה קשה. כן? בכל אופן, נחזור לקני המידע הזה. לאדם מתחסד עם זרים יותר מאשר עם בני משפחתו, יש בערך רוחנית רצינית, ועליו לפשפש היטב במעשיו. זה דורש חשבון נפש מאוד רציני, לא לחשוב שהכל בסדר בזה, כן? להבין שצריך לעשות פה בדק בית רציני מאוד, ולא לתת למצב הזה להימשך. בהספד שנשא רבי אלחנן וסרמן, זצ"ל, על רבו, החפץ חיים, העלה את הרעיון הבא. על רבים מגדולי אומות העולם סיפרו סיפורים מרשימים ביותר. סיפורים בדרך כלל, אלו סיפורים שהם עשו ברבים. לא סיפורים שאותם גדולי אומות העולם עשו בחדרי חדרים. הוא כבש פה, והוא עשה פה, והוא בנה פה, וזה כל מיני דברים כאלו. סיפורים מאוד מרשימים. מאוד מרשימים. אולם ידוע הדבר, שכאשר מתחילים לחקור את סיפור חייהם הפרטיים, נהפכה הכרה על פיה. זאת אומרת, האנשים הגדולים האלו, גדולי אומות העולם, הם יכולים לתת גם להתהלך בשכונות ולתת מטילי זהב לעניים ולבנות בתים, כן, כל מיני אולמות ומפעלים, והם רושמים את השם שלהם שם, את זה בנה אלפרד פלוני וכו'. אבל כשהולכים הביתה לאותם אנשים, נכנסים מתוך ביתם, אנחנו רואים שבחדרי חדרים, פלא פלאים, פתאום מגלים את המניע, את המניע האמיתי למעשים הגדולים שהם עושים. שהמניע שם לא היה חסד, המניע היה גאווה. ממילא בחדרי חדרים, מה הפלא שנראה אותם עושים מעשים נוראים ויומיים? זה לא עומד בסתירה עם החסד שהם עשו. כי החסד שהם עשו, מקורו ושורשו, זה בדיוק באותה מידה שגורם להם בחדרי חדרים, אני לא יודע מה לעשות, מעשים איומים. כל מיני דברים מוזרים, יכולים לקוט את נשותיהם, יכולים לפגוד בנשותיהם. איך יכול להיות שמי שבנה את ההיכל הנפלא הזה במיליוני שקלים, לטובת הנייה, אני יודע מה, איך יכול להיות שבחדרי חדרים הוא בוגד באשתו? שום סתירה אין בדבר. וזה בדיוק הקלקול הרוחני שעליו מדובר. זה בדיוק הכילור רוחני, זה רק למראה עיניים. פושט תלפיו לומר, ראו, שימו לב לביטוי שחזל, ראו שאני טהור, זה אותו הפרסום שעליו דיברנו. אם אתה טהור, אל תראה את זה לכולם, תשמח בחלקך. מה אתה פושט את תלפיים ואומר, ראו שאני טהור? שהיה שואל את אביו, אבא, איך מעשרים תבן? אבא, איך מעשרים את המלח? אתה רוצה שאבא יגיד שאתה צדיק? חשוב לך, לא מספיק שאתה צדיק בפני עצמך, זה לא ממלא את חדרי לבך בשמחה. אדם שמעמיד את החזות השקרית הזו של חסד, כן? שביסודה יש גאווה, בל נתפלא שנשמע עליו אחרי זה, שבחדרי חדרים הוא עשה מעשים נפשעים ועצומים. מאותו המקור ממש. כן? תכף נראה, נמשיך שם את העניין. כן. כן, אז הסברנו, כנראה שזה שעושה את הדברים כלפי חוץ בצורה כזו, הוא כבר עבר את גבול ההיתר של לא לשמה. כי אמרנו, מתי מוצדק הכלל הזה של מתוך שלא לשמה יבוא לשמה? כאשר הלא לשמה שלו זה אונס. הוא יודע, הוא לא רוצה את זה. אבל כרגע אין לו ברירה. אבל הוא בבחינת האומר, מתי הגיעו מעשה, כל ימי הייתי אומר, מתי תבוא לידי מצווה זו? כלומר, הוא רוצה לעשות לשמה. הוא רוצה לעשות לשמה. אבל לפי מצבו כרגע, אין לו מנוס מלעשות את המעשה עם נגיעות מסוימות. אבל הוא לא שמח בזה. הוא מקבל כבוד וסובל. תוך תוכו. הוא מקבל, כי אחרת הוא לא יכול לעשות. בלי לקבל כבוד, הוא לא יכול לעשות את הפעולה הזו. או שהוא יעשה ויקבל קצת כבוד, או שהוא לא יעשה אותה בכלל. אז קצת כבוד הוא מקבל, אחרי זה הוא סובל מזה. כמו אדם שחייב לאכול איזה מאכל שהוא לא בריא, אומרים לו, כן, לא משהו לא בריא, מאכל שלא כשר, כן, כדי שיבריא. יש מצבים שמותר לאכול מאכל או כשר. אבל הוא לא מתענג על זה עכשיו. הוא מבין, זה הכרח, מה לעשות? אבל, הלוואי שאני אוכל לאכול כשר. שאני אהיה בריא, ולא אזדקק ליתרים מן הסוג הזה. אז ודאי, במצב כזה הכל בסדר. כן, רבי ישראל מסלם, תקופה של איזו מגפה גדולה שהייתה שם באירופה. אז בערב יום הכיפורים הוא עלה לבמה והיו חייבים לאכול, כי במגפה הזו אם לא אוכלים, זה דבר חמור. הוא עלה לבמה בערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי. הוא לקח לחם ביד, בירך עליו, המוציא ואכל. ואמר לכל הקהל, עכשיו כולם לאכול אחריי. במקרה כזה צריך לברך לאחר מכן ברכת המזון, המוציא בהתחלה, ברכת המזון בסוף. אבל יחד עם זה, להגיד שאדם שמח שאוכל ביום הכיפורים, ודאי שלא. אבל יש הכרח, מה לעשות? כן? זה הגדר של מתוך שלא לשמה אבל לשמה. כן? אני יודע שזה לא המצב הראוי. ואני יודע שלפי מצבי אני אנוס לרפא את עצמי במאכל כזה. אבל בתוך תוכי, אני כוסף, משתוקק. אני מצפה שאני אוכל לוותר על היתר הזה. פעם רב נריה, זכר צדיק לברכה, רב נריה, זכר צדיק לברכה, הוא הקים את בני עקיבא הרי. לפני שהוא הקים את התנועה הזו, נתן לה תוקף מעשי, כבר הכל היה מוכן, רק היה צריך אישור של רב. לאן הוא הלך? הוא הלך לרב מלובביץ' וסיפר לו, שאל אותו הרבי, מה אופן הפעילות? הוא אמר, בנים ובנות. הסביר לו גם למה, אם לא יהיה להם איזו מסגרת כזו, כן, הם הלכו לתנועות נוער חילוניות, המצב אז בארץ היה מאוד מאוד לפשוט. כן, מאוד מאוד לפשוט. אז אנחנו בנים ובנות, אבל אנחנו עושים את הפעילות ככה, משגיחים, שלא יהיה כל מיני זה וזה וזה. סיפר לו את הכל. הם נמצאים במפקד ביחד, הם שרים ביחד, וזה ביחד, וזה ביחד. מסתמכים על הפסק של המקל, של טרי קלה לא משתמה, ששרים כולם ביחד, אז לא שומעים שירת אישה בודדת מסוימת, זה שירת נשים כולן, אז זה יותר קל, יש את היתרים. שמע הרבי ואמר לו את המשפט הבא, כל בסדר, רק אל תשכחו שזה בדיעבד, כל הזמן תבדקו, האם אתם יכולים כבר לוותר על היתרים. ברגע שתשכחו שזה בדיעבד, כל הסיפור הזה ירד לטמיון, ולא תהיה בו ברכה כלל. כך הוא אמר לו. דבר מעניין. החוכמה הזו, לעקוב אחרי היתר, ולראות איפה אני לא נזקק ליותר. קיבלת 3 ימי אישור מחלה, ביום השלישי, ברוך השם, אתה מרגיש לא רע. בסדר גמור, יכול לחזור לעבודה. מה, עכשיו אתה תנצל ותישאר עוד 2-3, בלי צורך? די, נגמר היתר. אתה צריך, בשעה שאתה שוכב במיטה, כן, להיות בהרגשה של, אוי, כמה אני משתוקק לחזור לעבודה. ואז גם הביטול שאתה מתבטל, זה בסדר גמור. הוא חלק מהמגמה החיובית. כל דבר שנקשר למגמה החיובית, לא צריך להגיד כל דבר, במקרה הזה לפחות, מכיוון שהלא לשמה הוא נקשר למגמה החיובית, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה לא אוטומטי, זה צריך להיות בכוונה. הרי אני מתכוון שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. הלא לשמה מקבל הכשר בגלל הקשר שלו ללשמה שיושב לי בלב. בלב, בכוונה. זה לא גמור. אז נחזור על עניין שגדולי, גדולי, כן, בבקשה. כן. כן.
או שהיא תפארת לעושה, תפארת לא מן האדם.
כן.
יש כאן תפארת האדם, שאדם מחפש דרך, לבין סרט ש...
טוב, אז זה, קודם כל, אנחנו שומעים פה את התשובה, לשאלתך. קודם כל, תפארת לעושה. קודם כל, אדם צריך להבין שבעצם הפעולה הטובה שהוא עושה זה תפארת לו. למה זה תפארת לו? כי בזה הוא ראוי להיקרא נברא בצלם. אחרי שהוא ממלא את לבבו באותה הרגשה של תפארת לעושה, תפארת לאדם, רואים אותו עושה, מפארים אותו, אבל הוא כבר שמור, הוא כבר מוגן, הוא הקדים את התפארת לעושה. כן? אדם הזה מתנהל לפי תומו, במידות טובות, בהליכות נאות, בני אדם רואים, מבסוטים, תפארת מן האדם. אבל זה לא שהוא מחפש את התפארת מן האדם כדי לקבל מרץ. ממש ממש לא. את עיקר המרץ הוא מקבל מתפארת לעושה, בזה שהוא נאמן לעצמו, נאמן לנשמתו, נאמן לצלם אלוקים שבו. אם אחרי זה אנשים רואים ומאשרים את הדבר, מה טוב? משמח אלוקים ואנשים. כן? כן? החדלת תירושך המשמח אלוקים ואנשים. אתם רואים שלשמח את אלוקים זה בהתחלה, רק אחרי זה אנשים. גם פסוק עצמו זה מופיע. כן? הסדר הזה. זה בסדר? זה מובן? אור. לא, לא? כן, דניאל.
הסיפור הזה עם דיעבד, איך הוא קשור ל...
הסיפור עם?
עם איזה... הסיפור עם בני עקיבא ודיעבד, איך הוא קשור לאחד?
לא, זה פשוט התייחס לי למה שהוא שאל. פשוט אמר, עניין של לשמה, לא לשמה, אז רק אמרתי שכאשר משתמשים בכלל הגדול שמופיע מסכת פסחים, לא רק, אחד המקומות, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז אמרתי, הסברתי פשוט שהלא לשמה זה צריך להיות עם כוונה מיוחדת. שאוכלים מאכל איסור לשם רפואה, אם עדיין יתירו לאכול כתלי חזיר לשם רפואה, לא טוב שאושה יבוא, איזה טעם נפלא, איזה טעם נפלא. כן? ובדרך אגב הוא גם מתרפא, אבל נורא נהנה מהטעם. זה לא כלול ביתר, ללקק את האצבעות, זה לא כלול. אנחנו אוכלים רק יפי היחך לבריאות. כן? אסור שבאכילה היא, הזאת, יהיה משהו ש... משחק לידיו של היצר. הכוונה צריכה להיות מאוד ברורה. כן? זה הותר לי למטרה מאוד מסוימת, וחי בהם, ולא שימות בהם. הותר לי לאכול את כותל החזיר הזה, את כתלי החזיר הזה, אבל לא להנות באופן נפרד מהמגמה. איי, איזה טעם נדר יש לו. אוי, איזה יופי. לא. כן? זה אסור. בסדר?
אז כל פעם שאנחנו עושים חסד בחוץ לחשבון
מפרים את האיזון. אנחנו מפרים את האיזון ולמעשה מעמיקים את הבעיה הרוחנית שלנו. מעמיקים את הבעיה. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים להיות צדיקים ביום אחד. זה קשה. אבל כדאי לחשוב על זה קצת. מה שאנחנו עושים פה כרגע זה תיקון גדול לעניין הזה. גם אם אנחנו לא מיד נהיה צדיקים גדולים, אבל עצם מדי שאנחנו מדברים על כך, יש הרבה נחת רוח לקדוש ברוך הוא מזה. עצם הדיבור על הסוגיה הזו, עצם הדיבור על הסוגיה, בין שלמה אפרים שפתינו. למרות שמבחינה מעשית, אנחנו מתקשים להגיע לרמות גבוהות. אבל הדיבור על זה זה דבר מאוד מאוד גדול. זה מרחיב את הלב, זה מעורר את הרצון, להשתדל לפחות ולנסות. וגם אם פעם באה ניפול וניקשל, לפחות נדע שנכשלנו, כי דיברנו על זה פה, אתה מבין? לפחות נדע, כן? כשמדברים על הדברים כאן, אדם הוא כבר לא עוצם עיניים כשהוא נופל בדברים כאלה. כן? כי משהו למד כאן מזכיר לו שמשהו פה לא בסדר. הוא מתחיל לפשפש באופן אוטומטי במעשה. הוא כלרוב בבחינה של רשעים ייקשלו, לא ידעו במה ייקשלו. הוא כבר יודע במה הוא נכשל. כן? הוא יודע במה הוא נכשל. זה יתברר לו במהלך לימוד. אז בעת הכישלון, תרפו מיד הלימוד הזה נזקק לכישלון, נוצר חיבור. כן? בין הכישלון לבין הלימוד, ומתחיל להיווצר איזה חשבון נפש. הדברים האלה יש להם כוח להכניס אותנו לתוך חשבון נפש בשעת כישלון. חשבון. כן? לא להיות כסוס שוטף במלחמה. כן.
בשיעור שעבר,
שיעור שעבר.
בנושא הזה אין את העניין של לא לשמוע או לשמוע. כלומר, בלהעדיף לעשות חסד של חסד עם אחרים לעומת חסד עם ביתו. אמרתי שפה אין עניין של
קשה מאוד למצוא את הלא לשמה פה. קשה מאוד למצוא. קשה. כן. אני לא רוצה לחזור לשם, כי אתה אמנם מחובר לשם, אבל אף אחד לא מבין מה אנחנו מדברים. כן. אבל לא רוצה להיכנס ולפתוח את כל הנושא, כשם היה אירוע אחר. אבל אני חוזר ואומר, כן, מה שאמרנו אז, במקרים האלו קשה, קשה מאוד למצוא היתרים ללא לשמה. אלא אם כן זה נעשה בתיאום האישה, ואם לכתחילה מסכימה שאנחנו נפנה החוצה על חשבונה, זה על דעתה, זה על דעתה, היא נתנה אישור לדבר, כן? אז יש מקום לשקול, אולי, אולי יש איזה מקום, כאשר נותן את הסכמת.
בעניין של... בן אדם מרגיש שהוא מסוגל לעשות חסד לאחרים, אבל לבני ביתו הוא לא מסוגל, כלומר, זה לא מרגש אותו, זה לא... עכשיו... הוא יודע שזה לא, שזה משהו שצריך לתקן, אבל זה משהו שיש מקום לומר, טוב, אז אני לא אעשה בכלל חסד עד שאני אצליח לעשות את זה ביתי, או ש...
תראה, המחיר הוא מחיר מאוד גבוה. הוא ישלם על זה בזוגיות שלו, בסופו של דבר. תחשוב אתה, מה יותר כדאי? האם החינוך האישי שלו, כן? האם החינוך הדרגתי, האישי, שמצדיק לפי דעתו, לא לשמה? או שלום בית, אתה מבין? בסוף ימצא את הבית שלו מפורק. אתה מבין? היתר פה הוא בעייתי, המחיר שאנחנו משלמים, זה נקרא, הווה מחשב, שכר עבירה והפסדה. ההפסד של העבירה פה הוא מאוד מאוד גדול. יכול לשלם איזה מחיר מאוד מאוד גבוה. לא משתלם. לא משתלם. מה שלא משתלם? כן. כן. כך אומר הרב קוק. הרב קוק אומר באחת האגרות שאדם שעוסק בעסקי ציבור הוא לא יכול להינצל מאיזשהו מידה של גאווה. אבל שוב, זו מידה קטנה. אומרים לאדם, חטא מעט כדי שיזכה חברך הרבה. כלומר, יש חשבונות של לחטוא מעט, כן, בגאווה, כדי שהציבור יזכה בכללו. יש חשבונות בזה. חשבונות. אדם שעוסק בעסקי ציבור, גם אם הוא צדיק גדול, כן, אפילו צדיק שבצדיקים, אי אפשר שלא ייקשל במעט גאווה. אבל מותר לו לחטוא קצת, כן? כדי שהציבור יזכה הרבה. התועלת של הציבור זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא צריך, כן, אדם שעוסק עם הרבים, אתה מדבר בעיקר לזה. אדם שעוסק עם הרבים, הוא צריך, מה שנקרא, לפתח את השיטה של זמן איכות בתוך הבית. קודם כל, אדם לא יעסוק בצורכי ציבור לפני שהוא הגיע לקשר עמוק מאוד עם אשתו. אחרי שהוא הגיע איתה לקשר עמוק, כן, אז יש מקום להסתפק בזמני איכות. כן, לצורך העניין, זמן איכות זה יכול להיות אפילו אס-אמס קצר. אס-אמס קצר שבעצם מאיר את האהבה שיש ביניהם, את האכפתיות. אס-אמס קצר זה יכול להיות אפילו אייקון קטן של שמש או של חיוך, זה מספיק בשבילה. זה מספיק בשבילה, ממש מספיק בשבילה. כן. לא צריכה יותר מזה. דיברנו בשבועות על רחל ורבי עקיבא, שבעצם היא שלחה אותו ללמוד 12 שנה תורה. אחרי 12 שנה הוא חזר עם 12,000 תלמידים, והוא הגיע קרוב לחלון, ושמע שהיא אומרת למישהי, אם היה שומע אותי בעלי, לא היה חוזר. הייתי מוכנה לתת לו עוד 12 שנה. הוא שמע את זה מהחלון, וחזר לעוד 12 שנה. השאלה איך, למה הוא לא נכנס? אלא הוא שיער בצורה נכונה, שהקשר הפנימי ביניהם, קודם כל, אם היא אמרה את זה, אם היא אמרה דבר כזה, סימן היא מצוירת אצלו בליבו, והוא מצויר אצלה. ממילא הם ביחד גם שהוא לא נמצא בבית. ואז הוא ירשה לעצמו, הולכת 12 שנה. אם הוא היה שומע, איי, בעלי, לפחות לראות אותו שנייה, הוא היה נכנס מיד. אבל מכיוון שהיא אמרה את הדבר הזה, התברר שאותו זמן שהם היו ביחד, כמה זמן הם היו ביחד, כן? כמה זמן הם היו ביחד אחרי החתונה? תקופה מאוד קצרה. מאוד, לפי הסיפור, מסכת נדרים, מסכת כתובות, הם היו זמן קצר מאוד ביחד, עד שהיא שלחה אותו לבית המדרש. והזמן הזה הספיק להם כדי לחקק אחד בליבו של השני. וממילא, מה שמשמר את האהבה ביניהם, זה הדיוקן שלו. זאת אומרת, הוא כל רגע ניצב לפניה. הוא כל רגע ניצב. היא לא צריכה את הגוף הפיזי. הוא כל רגע ניצב בפניה. היא יכולה לשלוח אותה לשם ולהרגיש שהקשר ביניהם הוא קשר עמוק. אין לו שום בעיה. עכשיו, במקרים כאלו, אנשים שעוסקים בעסקי ציבור, חשוב מאוד שלפני כן יפתחו קשר טוב עם האישה. ואחרי זה יוכלו להסתפק בגיחות קצרות, מלאות משמעות, תוכן, אמיתיות וכנות, דבר שממלא את האישה מלאות אדירה, שנותן לה הרבה הרבה כוח, ויכולים להיעלם אחרי זה לשבועיים שלוש. אין בזה שום בעיה. אז זה התנאי הקודם למעשה. אבל אם אדם בתוך ביתו, לא כדאי שיתעסק בדברים שמרחיקים אותו מהבית יותר מדי. לא כדאי. ודאי שלא בשנה הראשונה וגם לאחר מכן. אצלנו אומרים שהשנה הראשונה נקי אל ביתו, זה נמשך גם לשנה רביעית וחמישית. היום. פעם אדם היה בשנה אחת יכול להגיע לעומק המופלא הזה, כלשונו של ספר החינוך, שירגיל ציורה עמו. להגיע למצב שהוא מרגיל ציורה עמו, וכל הזמן ניסית פה כמו ספר תורה. האדם היה שנה אחת, היה משקיע. היום אנחנו מפוזרים. כל כך הרבה עולמות. אז 4 שנים, 5 שנים, מתחיל להצטייר. אתה מתחיל לחשוב עליה כבאמת, על משהו שאתה לא יכול, כמו שאדם חושב על כספו, על ביתו, על המכונית שלו, כך הוא חושב על אשתו. אז לוקח זמן. לוקח זמן. טוב, נעצור כאן. אנחנו חייבים לעצור. אנחנו פשוט באיחור, כבר כמה דקות.